ובכן, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר הקדוש, שדר העיקר. אמת רבנו, אור העולם, הרב קוק. ואם ללכת לפי המספור של הדפים במהדורת מוסד הרב קוק, אנחנו בעמוד כף א'. נכון? וסיימנו את ההקדמה, נקראת מהצורי. הקדמה שבה הרב קוק קורא לתלמידי חכמים שבארץ ישראל להתמסר ללימודי אמונה, כדי שמציון תצא תורה גדולה הראויה לעת התחייה, ומתוך כך הוא ניגש אל הספר עצמו, שהוא כמין מחברת זיכרון לרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים, המכונה האדרת בראשי תיבות, שהיה הרב של ירושלים, וגם חותנו הראשון של הרב קוק. כאן יש ציטוט ממדרש רבה שמיני. נמשלו ישראל לעוף. מה עוף אינו פורח בלי כנפיים? כך ישראל אינם יכולים לעשות דבר חוץ מזקניהם. זקניהם, כלומר חכמי ישראל, שהם הכנפיים של האומה. יש לי הצעה אגב ומעשית שהיא לפתוח את החלונות, כי פשוט אנחנו הולכים ומתבשלים פה. מה? יש מזגן, זה נכון, אבל האם הוא פועל? לא. נכון? למרות כל המאמצים שהושקיעו בנושא הזה, זה לא סתם שאני אומר. עכשיו, זה שיש פה שני אנשים בעלי תושייה שפתחו את החלונות שלי אדם, זה לא פותר לנו את הבעיה של שם, אבל מה אני אעשה? טוב. אז אם כן, ישראל משולים לעוף, והעוף צריך כנפיים. עוף הכוונה ציפור, כן. בשפה של התורה, של חז"ל, והכנפיים מאפשרות להתרומם, לראות את הדברים מגבוה. אומר, בעת התמוטטות הרוח ישפל איש. שאלת החיים תהפך כולה רק לשאלה מכנית שפלה, כלומר, איך משיגים עצים להסיק את התנור הקטן, לחמם על ידו את בית החמר האדם. והעצים הללו עולים ביוקר מפני שהם לחם, על כן רבה היא העבודה להשיגם. טוב, מה שהרב כאן מדבר עליו, זה צריך לזכור את הרקע של כתיבת הדברים. התקופה שבה הרב כותב, זה מיד אחרי הניסיון הראשון של מהפכה סוציאלית, סוציאליסטית, ברוסיה, באימפריה הרוסית של הצאר באותם הימים של ניקולאי השני, כשהאידיאולוגיה העולה היא האידיאולוגיה הסוציאליסטית, שמסבירה את כל קיומו של האדם דרך הקיום החומרי, הכלכלי. זאת אומרת שהאדם הוא בסופו של דבר מערכת עיכול, אם נדייק, קיבה אחת גדולה. ומן הקיבה הזאת מתפשטות שאר הפונקציות של הרבייה, של המחשבה, של הרגש. כל התרבות האנושית כולה מוסברת, לפחות על ידי הסוציאליסטים של אותם הימים, בתור מכונת מזון. הרב אומר שהמחשבה הזאת היא מחשבה שהיא תוצאה של התמוטטות הרוח. למה הרוח מתמוטטת? זה לא סתם. יש כל מיני סיבות למה הרוח מתמוטטת. אחת הסיבות להתמוטטות הרוח זה התמוטטותם של בעלי הרוח. כלומר, כאשר האמונים בחברה על הרוח אינם עומדים בציפיות המצופות מהם, גם מבחינה מוסרית אבל גם מבחינה אינטלקטואלית, אז הרוח נופלת. ובני אדם משתכנעים שאין בעולם כי אם הרדיפה המיידית אחרי הקיום. במילים אחרות, האדם הופך להיות חיה. בסדר? ואז יוצא שהאפשרות של האדם להיות בעל בחירה, או היות האדם בעל בחירה, זה דבר משני לחלוטין. בסופו של דבר אנחנו מכונה, או חלקים קטנטנים של מכונה כלכלית גדולה, שמסבירה את הכל על ידי מה שנקרא מלחמת המעמדות. עד כאן ברור? כן. ודאי שיש לה אידיאלים, התנועה הסוציאליסטית. אבל נקודת המוצא של הסוציאליזם, ובפרט המרקסיסטי, זה שכל תנועות האדם האנושיות, כל האנושיות כולה, כולל התרבות והערכים, זה מוסבר כתוצאה של מלחמת המעמדות הכלכלית. זה הלוז, זה הפנימיות של כל מה שקורה. מה? זה בדיוק מה שהם מסבירים. הם מסבירים למשל שכל המציאות כולה היא המאבק בין העמלים לבין הקפיטליסטים. העמלים צריכים ביום מן הימים להפוך את הפירמידה שמעמידה את הקפיטל הנצלני בראש החברה ומנצלת את הכוחות העמלים, וכל זמן שזה לא קורה הקפיטל משדר סדרה של ערכים מוסריים שבעצם אינם אלא שרתים של אותה אידיאולוגיה קפיטליסטית. למשל, כשמדברים איתך על מוסד המשפחה, או מדברים איתך על הערך של שושלת הפיקוד, הפטריוטיות וכדומה, כל הדברים האלה הם שדרים שמשודרים על ידי הקפיטליסטים כדי להמשיך לשעבד את מעמד העמלים. למה זה הפוך ממה שנראה? לא, הסוציאליסט איננו שוויוני בכלל. הסוציאליסט הוא בעד הדיקטטורה של הפרולטריון. פירוש הדבר, שאמצעי הייצור יעברו מהקפיטליסטים, יעברו אל העמלים. ואז תקום מדינה, המדינה הקומוניסטית, שבסופו של דבר תשחרר את האדם מהניצול הזה, ואמצעי הייצור יהפכו להיות רכוש העם. בסדר? אבל היחיד בתפיסה הזאת בטל לחלוטין, אין לו חירות. ברור? זה, ראינו את זה ברוסיה הסובייטית, רואים את זה עצם היום הזה בסין הקומוניסטית, רואים את זה בווייטנאם, בקוריאה הצפונית, משטרים טוטליטריים שכביכול בשם הריכוז של אמצעי הייצור בידי העם משעבד את העם. בסדר? אז זה לא ההפך מה שנראה, זה ממש מה שרואים בשטח. בסדר? אז הרב אומר, זה מתחיל מהתמוטטות הרוח. כלומר, בעת התמוטטות הרוח יש פליש. שאלת החיים, מה זה שאלת החיים? השאלת החיים זה המהות של החיים. זאת אומרת, אני שואל את עצמי, מי אני, מה אני, למה אני חי וכדומה. אפשר לרומם, על ידי השאלה הזאת אפשר להגיע למחשבה רוממה, אידיאליסטית, חופשית. אפשר מתוך עצם השאלה הזאת להגיע לתשובות מנמיכות. למשל, אתה חי כדי להמשיך את קיומך. יוצא לפי זה שאתה מכונת טרף. זה פחות או יותר מה שזה אומר. כן, שאלת החיים תהפך כולה רק לשאלה מכנית, שפלה. כלומר, איך משיגים עצים להסיק את התנור הקטן? לחמם על ידו את בית החומר או החמר, האדם. תודה. והעצים הללו עולים ביוקר. מפני שהם לחם. על כן, רבה היא העבודה להשיגם. זאת אחת המשמעויות של המילה מלחמה, המאבק על הלחם, מלחמה. בסדר? אמנם, הבית הזה, יש לו, הבית הזה הכוונה מי? האדם, יש לו גם כן חלונות, שעל ידם נכנסים קרני אורה. והם מפריעים את המנוחה השוממה שבקרבו. כן? כלומר, האדם יש לו נשמה, יש לו פתיחות אל מעבר לו. האדם הוא היצור היחיד, בעל החיים היחיד, ששואל את עצמו שאלות על עצמו. כגון השאלה המסוכנת, מי אני? עצם היכולת לשאול שאלה כזאת, זה כבר שחרור. זה שחרור מן הכבלים של הדטרמיניזם הטבעי. זה נורא והיום. אל תשאל שאלות כאלה. אסור לשאול שאלות. תשאל שאלות, לך תדע לאן תגיע. אבל מה נעשה? שיש שאלות. פעם באחד הקולחוזים, כלומר זה מין קיבוץ כפוי כזה, ברוסיה הסובייטית, הייתה הודעה, אין יותר אספקה של נשמות. נשמות זה מפריע. אז אין אספקת נשמות יותר. וכי על ידי הכרזה שאין נשמות, אז אין נשמות. כן, אז מה שאומר הרב כאן, יש חלונות, והחלונות האלה נורא נורא מפריעים לתפיסה החומרנית, המטריאליסטית, כפי שקוראים לזה. אז אומר הרב, אמנם הבית הזה יש לו גם כן חלונות של אדם נכנסים קרני אורה, והם מפריעים את המנוחה השוממה שבקרבו. או, תודה, איך חשבת על זה? על כן, צריך הוא גם כן לאמצעים הסותמים את החלונות הללו. יש לנו תוכניות לימודים, יש לנו פרופגנדה, יש לנו אמצעי שיטור וכדומה, אמצעים כלכליים, שיסתמו את החלומות, את החלונות. שעל פי הכרח זה נוצרו כל החוכמות היפות להמתת הזמן. כלומר, מה אני אעשה? יש לי פתאום זמן. אוי ובוי, זמן זה מסוכן. על ידי הזמן אני אתחיל לחשוב, אני אתחיל לשאול שאלות, אני אתחיל לעשות חשבון נפש. אז באה התרבות ומספקת אמצעים כדי לבלות. יש ביטוי כזה, לבלות. אם חושבים על המקור של המילה הזאת, זה מקור נורא והיום, בליה. כן, כלומר, רוצים בסופו של דבר למות. מה לעשות כדי, זה הביטוי, להמית את הזמן. כשהסגנון הזה עולה מכל ההוראה של החיים ההווים. כלומר, כשזה התרבות כולה שמשדרת את זה. אין אנו יכולים לשער עד כמה רוח הכלל עלול להיות שוקע ויורד. והשקיעה היא עמוקה עד הן חקר. מתחילת מעוממות זוהר המוסר הנשגב, סליחה, מתחלת, כן, השקיעה מתחילה, מעוממות זוהר המוסר הנשגב, מתחילים להגיד לך שהמוסר זה יחסי, שבכלל אין מוסר, ושבכלל המוסר האמיתי הוא שהטוב זה הרע, ושהרע זה הטוב, ויורדת עד שכחת הצורה האנושית. עכשיו, אפשר גם להגיע למסקנות כאלה על ידי חשיבה מאוד מפותחת מבחינה אינטלקטואלית. יש החשיבה הפנומנולוגית, הסטרוקטורליסטית, אפילו זרם הדדאיזם באומנות וכדומה, ואפילו האסכולה הלוגית של וינה, של היהודי ויטגנשטיין, שהתאמצה מאוד להוכיח שאי אפשר להוכיח שום דבר, ושאי אפשר לדעת שום דבר, ושהכל יחסי, ושאין משמעות לכלום. ועד הפוסט-מודרניזם של ימינו, שאומר שאין אמת. אז זה אומר הרב, שזה יורד עד שכחת הצורה האנושית. מה שמייחד את האדם באשר הוא אדם, היכולת לבנות עולם של ערכים, הדבר הזה הולך ונשכח. מחלת הירידה הזאת, כשבא להזדווג לישראל, היא מכשלת את כוחו אלפים מונים יותר ממה שהיא מכשלת כוחם של כל עם ולשון. כלומר, אם אדם חושב שהוא קוף, זה נורא והיום. אבל אם עם ישראל חושב שהוא קוף, זה גרוע פי כמה. כלומר, הנזק שנוצר אצלנו מתנועת החשיבה הזאת, המכניסטית, המטריאליסטית, או מחוסרת הערכים, היא הרבה יותר מזיקה לעם ישראל, מאשר היא מזיקה לשאר העמים. כן. בוודאי. כי הרי אדם שחושב שהוא קוף, הוא יותר גרוע מקוף. נכון? טוב. זה מה שכתוב. אשריכם ישראל, כשאתם עולים, אין אומה ולשון שולטת בכם. וכאשר אתם נופלים, שאינכם עושים רצונו של מקום, הרי אתם שפלים מכל האומות, ונמסרים בידי בהמתם של אומה שפלה. נכון? זה גמרא, במסכת כתובות. אני חושב, בגיטין. עם זה שהוא בעיקרו ממלכת כהנים וגוי קדוש, שכל חייו הכלליים הם השאיפה גדולה, אדירה וארוכה לרוממות רוח נשגה ונעלה, כשערך החיים בחומריותם ורוחניותם יורדים עד שפלת הדיוטה התחתונה של החומריות הגסה לבדה, ימלא מכאובים, הפסק נשימה, פרעות בדפיקת הלב ופרפור איברים. כמובן הדברים האלה הם משלים. ישראל נמשלים לעוף. הוא נוצר לעוף, והוא מוכרח לעוף. ליבו ובשרו ירננו אל אל חי. אבל איך יתנסה לעוף ורגליו טובעו בבוץ, וכל מרחב החיים מלא תוהו ובוהו וחושך ביחס לממשלת הרוח והצילות הנפש. זה דברי תוכחה קשים נגד המטריאליסטים. את אשר יתקפו הייאוש ויאמר יעקב, אולי זהו גורלו כעת ללכת על גחון. כן, כמו הנחש שאין לו רגליים, אז הוא הולך על גחונו. ללחך עפר. אז כשחושבים דברים כאלה, מה יפתור את הבעיה? אומר הרב, יישא ישראל עיניו אל הזקנים שבדור, אל יחידי הסגולה, אשר על ברכיו נולדו, יראה הוד נפשם ורוממות שאיפותיהם. זה מה שמשנה את כל התפיסה. אתה רואה דוגמה חיה של אדם נעלה. הדוגמה החיה של אדם נעלה, זה יכול להפוך את כל התפיסה של האדם. למשל, רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, לקראת סוף מאמר ראשון, מסביר מאיפה ידעו הקדמונים על עולם, על עולם הבא. מי סיפר להם? אז הוא אומר פשוט, הם התהלכו בתוכנו נביאים. המפגש עם הנביא מפגיש אותך באופן מוחשי, חווייתי, עם אדם שבאופן גלוי לא שייך לעולם הזה. אם העולם הזה איננו עניינו, אז איזה עולם הוא כן עניינו? מוכרחים כן להניח עולם אחר, רוחני, שהוא נחלתו, הוא מכורתו של אותו נביא. אז אומר הרב, יש פה משהו דומה. אמנם אין לנו היום נביאים, אבל יש לנו זקני הדור, אנשים נעלים, שההתבוננות באורחות חייהם, זה מרומם אותנו ומשכנע אותנו שהראייה המטריאליסטית היא שטחית שבשטחית. כן. נכון. אז צריך לחפש איפה יש עדיין. יש סיפור, יש ספר ש... יצא בצרפת לאחרונה, תורגם לעברית, הנזיר והפילוסוף. זה סיפור, קצת שמלצי, אבל נחמד, על שיחה בין פילוסוף צרפתי לבין בנו שהפך להיות נזיר בודיסטי. אחת השאלות שהוא שואל אותו, תגיד, איך זה קרה לך? תספר, איך פתאום יום אחד עזבת את לימודי הדוקטורט שלך לביולוגיה והפכת להיות נזיר בודיסטי? אז הוא אומר, ראיתי סרטון על זקני הטיבטים. הוא ראה את זה בקולנוע, כן? אבל הוא ראה דמויות אמיתיות ששידרו רוחניות עצומה, והוא אמר, אם כן, אני חייב להכיר את זה. כן? זאת אומרת שאנחנו רואים בתוך עולמנו שלפעמים ההקרנה של האנשים היא פועלת את פעולתה על הנפשות. לא, ברור שלא. מדובר באנשים שאצלם הרוח לא התמוטטה. כלומר, חייב לי, אתה חייב למצוא כאלה. מה, אתה, גם אצל הממוטטים יש משהו? כן, זה יכול להיות. הרי זה לא הכל או לא כלום. אבל הרב כאן לא רוצה להסתפק בזבלה. כן, לא רוצה את הזבלה. רוצה הכי טוב.
אבל
חפש את הכי טובים, מה? לא יודע, מה הדרשה שאתה מרומז אליה? זה לא משנה, אתה שואל שאלה, בונה על איזשהו דרש שאני לא מכיר, ואתה מסרב לגלות לי על מה אתה מדבר. זה לא יפה. למה אתה עושה לי כזה דבר? מה כתוב שם?
אני חושב שהמצדות
האלה
מסביר שהראיה, לא יודעת, שהראיה שהוא מתאר את
איפה
הגיע.
שמה ש?
את ערכה.
ערכה של מה? ערכה של כנסת ישראל, נו.
אצלך בעקבי הצון.
נו, מה זה עקבי הצון?
כאילו, בעקירות שמאיפה שהגעת.
תראה את המקורות שלך. יפה, כן, זה. יפה, תודה. בסוף קיבלתי משהו. זאת אומרת, יש שני אופנים בעצם לאדם להיפגש עם הנצח. האופן הקלאסי זה העבר, והאופן היותר אמיתי זה העתיד. אבל לא תמיד רואים את העתיד, לכן תסתכל על העבר. כן? זה דבר שאגב מאוד מצוי בתורת השכנוע המצויה בחברה החרדית. כן? רוצים שהאדם החילוני, המצוי, ייפגש עם הוד קדומים. מראים לו תלמיד חכם. אתה רואה? זה איזה יהודי מאיר, איזה יהודי מיוחד. אתה יכול להיפגש עם זה. אז כשזה כל האסטרטגיה החינוכית זה בעיה, אבל יש צד כזה, צד אמיתי כזה, וזה מה שהרב כאן גם מוסר לנו. מה? מה מפרנס את הנביא? יש אדם שמה שמפרנס אותו זה הוא רוצה להגדיל את חשבון הבנק שלו. יש אחד אחר שהוא רוצה להיות עם שרירים חזקים. יש אחד אחר שרוצה שליטה על בני אדם. יש אחד שרוצה לארגן את החברה, שהיא תהיה יותר צודקת, שהיא תהיה מערכת בריאות וכלכלה נכונה. אבל כל אלה, אומר הרמב״ם, בסוף מורה נבוכים, אינם יכולים להיות המטרה של החיים. כל הדברים האלה הם חשובים, הם הכרחיים אולי אפילו, כדי להגיע למטרה האמיתית. אבל אתה רואה אצל הנביאים שהם לא שמו את הדברים האלה כמטרה. זה הכל, דבר פשוט, לא? אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר. למה? כי אם הוא חכם, גיבור ועשיר, הוא כבר לא צריך את זה. הוא כבר לא צריך חוכמה, יש לו. גבורה, לא צריך. עושר, לא צריך, יש לו. אז מה כן? לא. כן. הרי היה שהם היו נביאים. אם כן, לא היו נביאים, לא היו עניים. כן, רצה להגיד משהו. יש לו אחד, הנה הדרת, הרי על זה הוא רוצה לדבר.
יש לו ראייה, אבל האם זה מופך מישהו לא הבטחה כזאת?
שתמיד יהיו? לא, אין הבטחה כזאת, דווקא עד רבה. מצאנו תקופות שעבדה חוכמת חכמיו, ודעת נבוניו תסתתר. אפילו המהר"ל אומר, בימינו שעבדה החוכמה מבני אדם. איך הוא כותב? אז יש תקופות שלא. כשיש לך, יש לך מזל. כן, לכן תמיד כדאי ללמוד אצל תלמידי חכמים זקנים. לאו דווקא זקנים בגיל, כן? כי לפעמים אדם הוא זקן ורק בגלל שעבר הפזם. כן? אבל יש אדם שהוא בא עם חוכמה שהיא זקינה. ואז הוא מוסר איזשהו ממד מסוים של אותנטיות, שכאשר אדם יודע להיפגש איתו, עם הממד הזה, אז הוא מתרומם. בסדר? עד כאן להיום. שלום.